slave, so it was Oshashuoi. All was over the Behioni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, יום חמישי, למד במנחם אב תשפ"א, דראש חודש אלול. תשפ"א, הבא עלינו ועל כל בית ישראל, לששון ולשמחה, לישועה ולנחמה, לטובה ולברכה. מסכת עירובין, דף י"א, רדיו קול חי, זוהי האכסניה. לכל התורה והתדרים בהם מביאים דברי התורה ברכה אל בתיכם, הם 92.8, 93 ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. חודש טוב ומבורך. חודש אלול, כך כותב האור ישראל, באיגרת י' מלפנים, כאשר ידעתי, כל איש החזו פלצות מכל הקורא קדוש, אלול. החרדה על הזו נשא פיריה להתקרב לעבודתו התברך שמו, איש לפי ערכו. והמעריל כותב בדרשותיו, מי שנכנס אלול, מי שכותב אדם איגרת לחברו, צריך לרמוז בהתחלתו שמבקש עליו, לשנה טובה תיכתב ותחתם. חודש אלול, זמן תשובה לכל הוא בחודש המקודש הזה. ייזהר לפשפש במעשה וטוב וישר, שבכל לילה קודם שישן טרם אמירת וידוי, יפשפש ויחפש דרכיו וכמעשיו באותו יום, ויתוודה וישוב, וכן יעשה מראש חודש אלול עד יום הכיפורים. כך כותב החידה. בפרשת השבוע, פרשת שופטים, אנחנו קוראים והייתה עמו וקרה בו כל ימי חייו. אהבת תורה אמיתית נותנת את השפעתה גם לאחר שנים רבות. את זה נוכל ללמוד מהסיפור הבא. סיפר הגאון הרב זילברשטיין שליטה, בשם אחד ממרביצי התורה בבני ברק, ביהודי ירושלמי, תלמיד חכם מופלג שנאלץ לעלות ולהתיישב בעיר צפת. הסיפור התרחש לפני שנים רבות, הימים בהם שס שלם עם כל 20 הכרכים הגדולים המצויים בידינו כיום היה דבר יקר מציאות. בידו של התלמיד חכם היה רק כרך אחד שהכיל את מסכתות ביצה וראש השנה בלבד, ואימו עלה מירושלים לצפת. כיוון שגם בצפת לא השיג גמרות נוספות, הוציא היהודי הירושלמי את כל אהבת התורה המופלגת שלו על מסכתות ביצה וראש השנה, ועבר עליהם לא פחות מ-3,000 פעמים. לבר אוריין שכזה הייתה שליטה מלאה גם בכל מכמני השס, אבל בהתקרבו ליום פטירתו ציווה על בניו לא לכתוב על מצבתו כל שבח שהוא, רק לציין את העובדה שעבר על מסכת ביצה וראש השנה 3,000 פעמים. אולי, אמר, יעבור כאן ביום מן הימים יהודי שיראה את הכיתוב על המצבה ויסחף גם הוא באהבת התורה שפיעמה בי. שנים רבות אחרי פטירתו של הצדיק הירושלמי, נתקפה משפחה בני ברקית מכובדת בפיק ברכיים ובאגמת נפש נוראה, כשהתברר להם שבנם שלמד בישיבה יצא לפתע לתרבות רעה, נטש את ספסלי הישיבה וקבע את מקומו בין חבורות פרחחים ובני בליעל. ההורים עשו כל שלאל ידם על מנת להחזירו לחיק הגמרא ולשווא. הבחור נטמע חזק חזק בין חבריו החדשים, וליבו הלך שבי אחר שטויות והבלים, וכל קרובה וחבריו הקודמים כמעט התייאשו ממנו. יום אחד, כך סיפר מרביץ התורה, חזר הבחור בתשובה שלמה, הביע את רצונו לשוב ולהימנות על תלמידי הישיבה. ואכן, בתוך תקופה קצרה חזר להיות מתמיד גדול, והיום הוא אחד האברכים המופלגים בעיר בני ברק ומרביץ תורה לעדרים, עד שגם מיודעיו הקרובים אינם זוכרים מה עבר עליו באותם ימים. זמן מה לאחר המהפך החיובי שחל בקרבו, סיפר להוריו מה גרם לו לבצע את המפנה הקיצוני. נזדמנתי לבית אלמין בו קבור התלמיד חכם הירושלמי, ומבלי מייסים נחו עיניי על מצבה אחת שהייתה שונה מכל חברותיה. מה שמשך את עיניי במיוחד הייתה העובדה שלפי התארים שנכתרו לאיש שקבור שם, הבנתי שמדובר ביהודי פשוט, לא גאון מופלג ולא צדיק מיוחד. והנה בתחתית המצבה אני מבחין במשפט קצר המציין שהנפטר שינן 3,000 פעמים את מסכת ביצה וראש השנה. הבחור המשיך לספר שהמשפט הזה הצית בקרבו בבת אחת את כל הגיחלים הלוחשות שעדיין נותרו חבויות בליבו. כל פנימי אמר לו, שאם יהודי פשוט שעל מצבתו לא נכתבו תארים רמים מסוגל לעבור על מסכת ביצה כל כך הרבה פעמים, אז איפה אתה? מה יהיה בסופך? בו במקום החליט לשנות את דרכו ולחדש ימיו כקדם. אלול, תשפ"א, ראש חודש אלול, זמן של התחדשות, של תלמוד תורה כנגד כולם. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולאבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי, ולא אומר על טמא טהור, ולא על טהור טמא, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר. ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה, נפלאות מתורתך. כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר, יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות, ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו, ושכינתי. אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי כהרגלנו הטוב וסייעת הדשמיה עם מצווה אחת מתוך התורה שבכתב, מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך, והיום הזה מצווה קמ"ז שלא נאכל חלב. כבר כתבתי באיסור טריפה בסדר משפטי מצווה ע"ג, כי מהיות הגוף כלי לנפש ובו תפעל כושר פעולותיה, ולפי זכותו וטוב מזגו יבין דרך הנפש החכמה הנתונה בו ויאמין לעצתה ויילך אחריה, מפני זה צריך האדם להשתדל על כל פנים באישרת גופו להעמידו על יושרו ובוריו וכוחו. וידוע הדבר ומפורסם בין בני אדם, כי לפי המאכלים מתפעל הגוף בבריאות או בחולי, כי בשר הגוף בזה נפסד בכל יום ויום, ולפי המזונות הטובים יתווה בו בשר בריא וטוב, ולפי רוע המאכל יתווה באיפך. ועל כן היה מחסדי הקל הגדולים עלינו, אנחנו עמו אשר בחר, להרחיק ממנו כל מאכל מזיק אל הגוף ומוליד בו, ליחות רעות, וזה הכלל שיש לי לפי הפשט בכל איסור המאכלות, כמו שאמרנו למעלה, וידוע כי החלב דבק ומוליד ליחות רעות. זוהי מצווה קמ"ז מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך, וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, על הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי, וסייעתא דשמיא, הלוא הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, בדף י' במסכת עירובין. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה, נחזור על השאלות כעת. ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, לרבונה באיזה אופן מועיל לחי שהעמידו כהמשך לכותל המבוי? והתשובה, כשמבחוץ ניכר כיוון שצר מהכותל וכשאינו ארוך דלת עמות. שאלה שנייה, עד כמה קשר בפסי ביראות שיהיה מרחק בין הפסים? והתשובה, לרב יהודה עד י' ג' עמה ושליש ולרבי מאיר עד 10 עמות. שאלה שלישית, כיצד ממעטים מבוי שרחב מ-20 עמה? והתשובה, בברית השנינו שמעמיד קנה באמצע, אבל אין על אחר כך, אלא עושה באמצע פס גבוה 10 טפחים, וארוך דלת אמות, או שירחיק בכל אחד מהצדדים בית אמות, ויעשה פס רחב ג' אמות. שאלה רביעית, קושיות הגמרא, מדוע אמר רב יהודה שיעשה פס ג' אמות, ולא כמה פסים של אמה או אמה וחצי, האם הם לכולה או לחומרה ומדוע? והתשובה, בשיטת רש"י כתבו התוספות שזה לכולה, שכן בזה יכולים לעבור בכמה מקומות, ואילו התוספות כתבו שאפשר שהוא לחומרה, כיוון שכך נראות הפרצות יותר כפתחים. שאלה חמישית, האם הועיל בעומד מרובה על הפרוץ כשהוא מבית צדדים? והתשובה, אביי רצה לומר שנחלקו בזה רב דימי ורבין, אבל דחה רב דימי שבזה לכולי עלמא אינו מועיל. השאלה האחרונה על דף יוד, מה הדין בפרוץ כעומד? והתשובה, לרב דימי מותר ולרבין אסור. אלה מוריי ורבותיי השאלות והתשובות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף יוד במסכת עירובין. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי א' דראש חודש אלול תשפ', עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף י' במסכת עירובין. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף י' עמוד ב', 4 שורות לפני סוף הדף, מן המילים, אם יש לו צורת הפתח, אף על פי שרחב מ-10, אינו צריך למעט. מן המילים הללו בסייעת הדשמיה הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. במשנה שפתחה את המסכת, בדף בית עמוד א' למדנו, מהו שיעור רוחב פתח המבוי. אמרה המשנה, והרחב מ-10 אמות, מבוי שפתחו רחב יותר מ-10 אמות, ימעט את רוחב פתחו, שמבוי שפתחו רחב יותר מ-10 אמות, אסור בטלטול אפילו אם הניחו בו לחי או קורה, משום שאין פתחו נחשב פתח, אלא פרצה, ואין לחי או קורה מתירים אל הפתח מבוי ולא פרצה. ועוד אמרה המשנה, ואם יש לו לפתח המבוי צורת הפתח, דהיינו קנה מצד אחד של הפתח וקנה בצד השני וקנה שוכב על גביהם מלמעלה, אף על פי שהוא פתח המבוי רחב מ-10 אמות, אין צריך למעט. שצורת הפתח מתירה את המבוי בטלטול, אפילו אם הוא רחב מ-10 אמות, שאין לך היכר גדול כצורת הפתח. ואומרת הגמרא, דינים שונים בהכשר פתחי מבוי. אשכחן מצינו במשנתנו לגבי צורת הפתח דמהניה ברוחבו, שמועילה היא להכשיר מבוי שפתחו רחב מ-10 אמות, וכמו כן מצינו למעלה בדף ג' עמוד א' לגבי המלטרה, קורה שיש בה ציורים ופיתוחים, דמהניה בגובהו, שמועילה היא להכשיר מבוי שקורתו גבוהה מ-20 אמה. יש לברר איפכא מאי, מה יהיה הדין להפך, כלומר האם תועיל צורת הפתח להכשיר מבוי הגבוה יותר מ-20 אמה. כך מפרש התוספות לדיבור המתחיל איפכא את שאלת הגמרא. ואילו המאירי מפרש ששאלת הגמרא היא לשני הצדדים, בין לעניין צורת הפתח במבוי הגבוה מ-20 אמה ובין לעניין המלטרה במבוי הרחב מ-10. אלא שתחילה תפשוט הגמרא את הספק הראשון ולאחר מכן שווה לברר את הספק השני. פושטת הגמרא את הספק מברייתא תשמא דתניא שנינו בברייתא, מבוי שהוא גבוה למעלה מ-20 אמה ימעט ישפיל את גובה הקורה עד שתעמוד בתוך 20 אמה, ואם יש לו למבוי צורת הפתח, אינו צריך למעט את גובה הקורה לפי שצורת הפתח מכשירה את המבוי בכל עניין. מוסיפה הגמרא ומבררת, המלטרה ברוחבו מהי? קורה שיש בה פיתוחים וציורים, האם תועיל להכשיר מבוי שפתחו רחב יותר מ-10 אמות? ביסוד הספק הוא, האם חשיבות המלטרה מועילה לתת לו שם פתח אף על פי שהוא רחב מ-10 אמות, כמו לגבי צורת הפתח או לא? כך מסביר הגאון יעקב. מביאה הגמרא ברייתא בעניין הזה תשמע בו ושמע ראיה ופתרון לשאלה. לתניא שנינו בברייתא מבוי שהוא גבוה מ-20 אמה ימעט את גובה קורתו עד שתעמוד בתוך 20 אמה, והרחב מ-10, פתח של מבוי שרחב מ-10 אמות ימעט את רוחב פתחו עד שיעמוד על 10 אמות. ואם יש לו לפתח המבוי צורת הפתח, אינו צריך למעט. וכן אם יש לו המלטרה, אינו צריך למעט. מבררת הגמרא, מהי לאו? מה כוונת הברייתא שאם יש לו המלטרה, אינו צריך למעט? האם אינה כוונה על דברי הברייתא בסיפה? בה נתבאר שמבוי שפתחו רחב מ-10 אמות צריך למעטו, ועל כך מוסיפה הברייתא ואומרת שאם יש בפתח הזה המלטרה, אין צריך למעט את רוחב הפתח. אם כן, יש להוכיח מכאן שהמלטרה מועילה גם בפתח שרחב מ-10 אמות. דוחה הגמרא את התשובה והראיה הזו ואומרת, לא, אין הכרח לפרש את כוונת הברייתא כך, אלא ניתן לפרש את דין זה נאמר הרישא. על הרישא של הברייתא בה נתבאר שאם קורת המבוי גבוהה מ-20 אמה צריך למעטה, ועל כך מוסיפה הברייתא שאם יש בה פיתוחים וציורים, אין צריך למעטה. ולא נפשט בגמרא הספק לגבי המלטרה, אם היא מתירה מבוי הרחב מ-10 אמות. כותב על כך הרשב"א שיש הסוברים לעכל בזה, מאחר ומדובר במבוי שיש לו 3 מחיצות גמורות, שנידון מהתורה כרשות היחיד. ואין הספק כאן, אלא לגבי המחיצה הרביעית של המבוי, שהיא מדברי חכמים. וכלל בידינו, ספיקא דרבנן, לכולה. אבל כותב הרשב"א שדעתו נוטה להחמיר, שמאחר ועיקר מחיצות המבוי מן התורה הן, יש להחמיר גם במחיצה הרביעית כמו בספיקא דאורייתא, שאז נוקטים לחומרה. מביאה הגמרא גרסה אחרת בדברי המשנה הסוברת שצורת הפתח אינה מועילה להתיר פתח שרוחבו יותר מ-10 אמות. מתני לי שנה לו רב יהודה לחייה בר רב כמי דרב. שנה רב יהודה לחייה בנו של רב לפני רב את דברי המשנה שאמרה, שפתח המבוי שרחב מ-10 אמות יהיה מעט, ואם יש לו צורת הפתח, אף על פי שהוא רחב מ-10 אמות, אינו צריך למעט. אמר לי רב לרב יהודה, אל תשנה לבני את המשנה באופן הזה, אלא כך אתני, כך תשנה לו, שאף אם יש לו צורת הפתח, מכל מקום צריך למעט את רוחב הפתח, לפי שאין צורת הפתח מועילה להתיר מבוי, שפתחו רחב מ-10 אמות. ורב יוסף לומד דין נוסף מדברי רב. אמר רב יוסף מדברי רבינו רב, הסובר שצורת הפתח אינה מתירה פתח הרחב מ-10 אמות, נלמד דין נוסף. חצר שרובה פתחים וחלונות, רוב כל דופן שבחצר עשוי על ידי פתחים וחלונות, דהיינו שהפרוץ מרובה על העומד, וזה קורה בארבע דפנותיה של החצר, אינה ניתרת בצורת הפתח של הפתחים והחלונות שבה, אפילו אם כל אחד מהם אינו רחב מ-10 אמות. מה הייתה? מה? מה טעם הדבר? הועיל ופרוץ הרחב יותר מ-10 אמות אוסר את הטלטול במבוי, וכן פרוץ מרובה על העומד אוסר את הטלטול בחצר. לפיכך יש ללמוד את דינם זה מזה. מה יותר מ-10? כשם שמצינו בפרוץ הרחב יותר מ-10 אמות האוסר במבוי שאינו ניתר בצורת הפתח לשיטת רב הגורס במשנתנו, שלמרות שיש צורת הפתח לאותו מבוי צריך למעט את רוחבו שיהיה פחות מ-10 אמות, אף פרוץ מרובה על העומד האוסר בחצר, אינו ניתר בצורת הפתח לדברי רב, ואפילו באופן שכל אחת מן הפרצות אינה רחבה יותר מ-10 אמות. אומרים התוספות בדיבור המתחיל, מה יותר מ-10 האוסר במבוי? שאין כוונת רב יוסף ללמוד דין חצר מדין מבוי בדווקא, שהרי פתח רחב יותר מ-10 פוסל בחצר כשם שהוא פוסל במבוי, ונמצא שניתן ללמוד דין זה גם מחצר עצמה. אלא נקט רב יוסף מבוי משום שרב עסק בדין מבוי. וכותבים התוספות עוד בדיבור המתחיל, חצר שרובה פתחים וחלונות, שכוונת רב יוסף לאסור לדעת רב רק באופן שכל דפנות החצר הם פרוץ מרובה על העומד, או על כל פנים בשלוש דפנותיה, ובאים להכשירם בצורת הפתח מארבע רוחות, אבל כשיש שתי דפנות שלמות ושתי דפנות שהם פרוץ מרובה, בזה ודאי מודה רב שניתן להכשירם על ידי צורת הפתח, שהרי הוא עצמו פסק לאיל. בדבב עמוד ב', הלכה כתנא קמא שניתן לתקן מבוי מפולש, שיש לו שתי דפנות ופרוץ במלואו משני הצדדים האחרים, ניתן לתקנו על ידי עשיית צורת הפתח מצד אחד, ולחיו קורה מן הצד השני. אבל דוחה הגמרא את דברי רב יוסף. מקשה הגמרא, כיצד ניתן ללמוד את דין פרוץ מרובה על העומד מדין פתח הרחב מעשר אמות? מה לפתח הרחב יותר מעשר אמות האוסר במבוי שדינו חמור? ולמה הוא חמור שכן לא איתרת בו את הטלטול בשבת בשום מקום, אפילו לא אצל פסי ביראות? אותה מחיצות המתירות למלא מים מבורות לצורך עולי רגלים, שהרי לא יתירו חכמים למלות מים על ידם, אלא כשאין בין פס לפס יותר מעשר אמות, לשיטת רבי מאיר. ונזכיר שוב שבמשנה לקמן בדף י' זין עמוד ב' נאמר שתקנו חכמים להתיר טלטול מסביב לבורות מים על ידי עשיית מחיצות מועטות, לרבי יהודה אמה בכל קרן זווית ובסך הכל שתי אמות לדופן, ואילו רבי מאיר מוסיף עוד אמה באמצע הדופן ובסך הכל שלוש אמות לדופן. נחלקו שם התנאים מהו שיעור רוחב הפתח שהתירו חכמים להניח בין מחיצות אלו. לדברי רבי מאיר ניתן להניח מקום רחב כדי מעבר שני צמדי בקר של שלוש בהמות בכל צמד ובסך הכל שש בהמות שרוחבן בסך הכל עשר אמות, שכן רוחב כל בהמה הוא אמה ושני שליש. ואילו לרבי יהודה התירו כדי רוחב שני צמדי בקר של ארבע בהמות בכל צמד ובסך הכל שמונה בהמות שרוחבן יחד 13 אמה ושליש. אז לכן החמיר רב בפרצה יותר מעשר גם לעניין כך שאינה ניתרת בצורת הפתח. לעומת זאת תאמר בפרוץ מרובה על העומד האוסר בחצר בפרצות שאינן רחבות מעשר אמות, שדינו קל, שכן התרת בו את הטלטול אצל פסי ביראות לדברי הכל. כלומר, שאפילו רבי מאיר הסובר שלא התירו בפסי ביראות פתח הרחב מעשר אמות, הוא מודה שהתירו שם פרוץ מרובה על העומד, ובהכרח שדין פרוץ מרובה על העומד קל יותר מדין פרצה הרחבה מעשר אמות. שהרי הרווח שיש בין פס לפס גדול יותר משיעור רוחב הפסים, ולפיכך ייתכן לומר שמודה רב בפרוץ מרובה על העומד, שניתר על ידי צורת הפתח. ולכן ניתחו דברי רב יוסף. מנסה הגמרא להוכיח כן כדברי רב יוסף. לאמא מסייע לי, האם נאמר שיש להביא ראיה לדברי רב יוסף, כי שנינו בברייתא, דפנות הללו, דפנות כאלו, שרובן פתחים וחלונות, מותר לטלטל בתוכן, ובלבד שיהיה העומד שבהן מרובה על הפרוץ. שואלת הגמרא שרובן סל כדאי תח, וכי תעלה על דעתך שמדובר בדפנות שרובן פתחים וחלונות? אם כן, בהכרח שהפרוץ שבהם מרובה על העומד. וכיצד שנינו בברייתא ובלבד שיהיה עומד מרובה על הפרוץ? משיבה הגמרא אל האימה, אמור את דברי הברייתא כך, דפנות הללו שריבה בהן, שעשה בהן הרבה פתחים וחלונות, מותר לטלטל בתוכן, ובלבד שיהיה עומד מרובה על הפרוץ. מבואר מדברי הברייתא, שאף בפתחים וחלונות העשויים על ידי צורת הפתח, צריך שיהיה עומד מרובה על הפרוץ, וכדברי רב יוסף. דוחה הגמרא ואומרת, אמר רב כהנא, קיטניה היא הברייתא הזו עוסקת בפתחי שמאי, בפתחים מקולקלים, שצורת הפתח שבהם אינה עשויה כתקנה, ולפיכך צריך שיהיה עומד מרובה על הפרוץ. אבל כאשר צורת הפתח עשויה כהלכתה, ייתכן שהיא מתרת גם בפרוץ מרובה על העומד. בררת הגמרא, מהי פתחי שמאי? מה הם פתחי שמאי? כלומר, מהו הקלקול בפתחים הללו? פליגי בה נחלקו בדבר הזה רב רחומי ורב יוסף. אחד אמר, אחד מהם אמר שהקלקול הוא דלית לאו שיקפי, שאין להם משקופים מתוקנים. דהיינו, אין אבני המזוזות עומדות זו על זו כסדרן, אלא אחת נכנסת ואחת יוצאת. אחד אמר, אחד מהם אמר שפתחי שמאי הם אילו דלית לאו שאין להם תקרה מעל גבי המזוזות. ונמצא שאין כאן צורת הפתח, לפי שעניינה הוא שיהיה קנה מכאן וקנה מכאן וקנה על גביהן. וכאן אין קנה על גביהן. מנסה הגמרא להוכיח שאף רבי יוחנן סובר את דינו של רב. ואף רב יוחנן סבר לה להד הרב סובר דין זה שאמר רב שצורת הפתח אינה מטרת פתח הרחב מעשר אמות. דאמר רבין בר רבדה אמר רבי יצחק בשמו של רבי יצחק. מעשה באדם אחד ממקום ששמו בקעת בית חורטן, שנעץ ארבעה קונדסין, ארבעה יתידות בארבע פינות השדה, ומתח זמורה, מתח ענף מעליהם כדי לעשות מחיצה של צורת הפתח. ובא מעשה זה לפני חכמים, והתירו לו לעניין כליים, כלומר דנו צורת פתח זו כמחיצה, להתיר בדיני כליים, שאם נטע כפנים בתוך המחיצה, רשאי לזרוע תבואה בסמוך לה, מחוץ למחיצה. שכן מחיצה מתירה זריעת כליים משני צידיה, כמו ששנינו במסכת בבא בתרא בדף חבב עמוד א', היה גדר בינתיים, בין שדה אחת לשדה שנייה, היה גדר בין שתי השדות, זה סומך לגדר מכאן וזה סומך לגדר מכאן, גם אם מדובר שמצד אחד יש גפנים ומצד שני יש תבואה. ואמר על כך ריש לקיש, כדרך שהתירו לו חכמים מחיצה זו לעניין כליים, כך התירו לו גם לעניין שבת, שיהיה רשאי לטלטל בתוך מקום המוקף במחיצות כאלו. ורבי יוחנן אמר רק לעניין כליים התירו לו חכמים מחיצה זו, אבל לעניין שבת לא התירו לו. מבררת הגמרא במה יסקינן, באיזה אופן החלקו רבי יוחנן וריש לקיש? אילה, אם האם תאמר שנחלקו כשמתח את הענף סביב היתידות מן הצד, באמצע גובעם ולא בראשם, דיינו שהוא לא שם את הקנה מעל גבי היתידות, אלא באמצע גובעם, שם, הוא יצמיד להם את הקנה, אם כן, כיצד מתיר ריש לקיש מחיצה זו לעניין שבת? ואמר רב חסדא, הרי אמר רב חסדא, צורת הפתח שעשה מן הצד לא עשה ולא כלום. אלא בהכרח צריך לומר שמתח את הענף על גבן של היתידות. ובמאי, מהו רוחב הפתח שבין היתידות באופן שבו נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש? אילה, אם הבעשר, אם תאמר שרוחב הפתח הוא עד עשר אמות, אם כך יש לי תמועה. בעל לימה רבי יוחנן בשבת, לא? האם על מחיצה כזו אמר רבי יוחנן שאין היא מועילה לעניין שבת? הרי הכל מודיעים שעד רוחב עשר אמות, פתח הוא ואינו מבטל את המחיצה. אלא לו, אלא ודאי יש לומר שהם חולקים בפתח שהוא רחב יותר מעשר אמות. ומאחר ורבי יוחנן אינו מתיר מחיצה זו לעניין שבת, יש ללמוד שהוא סובר כשיטת רב, שצורת הפתח אינה מתרת פתח שרחב מעשר אמות. דוחה הגמרא ואומרת לא, אין מדובר בפתח הרחב מעשר אמות, אלא לעולם עוסקים הם בפתח שרוחבו עד עשר אמות, ובאופן שמתח את הענף מן הצד של היתידות ולא מעליהם. ובדר רב חסדא כמפלגי, ונחלקו רבי יוחנן וריש לקיש בדינו של רב חסדא. רבי יוחנן סובר כרב חסדא שצורת הפתח שעשה מן הצד לא עשה ולא כלום, ועל כן הוא סובר שאין הענף הזה מתיר לעניין שבת, אלא לעניין כליים בלבד, שכן לעניין כליים גם רב חסדא מודה שצורת הפתח העשויה מן הצד מטרת, והוא לא אסר זאת אלא לגבי שבת שהיא חמורה מכליים, ואילו ריש לקיש אינו סובר את דינו של רב חסדא, ועל כן הוא מתיר מחיצה כזו גם לשבת. בקשה הגמרא לביור הזה במחלוקתם של רבי יוחנן וריש לקיש. ורמי, ויש להקשות סתירה מדי רבי יוחנן עד רבי יוחנן. ורמי, וכמו כן יש להקשות סתירה מדי ריש לקיש עד ריש לקיש. דאמר ריש לקיש משום רבי יהודה ברבי חנינה. ונציין שרשי במסכת חולין בדף קוף י"ג עמוד ב' כותב, כל מקום שנאמר בגמרא אמרה שאמר מאן דהו בשם פלוני, לא שמע זאת מפיו אלא מפי אחרים שאמרו מפיו. ואילו הרשב"ם במסכת בבא בתרא בדף קי"ד עמוד ב' כותב שכאשר תלמיד אומר שמועה מפי רבו שאינו מובהק, נוקטת הגמרא בלשון משום. ואילו כאשר אומרה בשם רבו המובהק, נוקטת היא בלשון אמר, כמו אמר רבי יוחנן אמר רבי ינאי. אם כן, מקשה הגמרא סתירה בדברי רבי יוחנן ומקשה הגמרא סתירה בדברי ריש לקיש. דאמר ריש לקיש משום בשם רבי יהודה ברבי חנינה, ואנחנו בדף י"א עמוד ב', פאה צורת הפתח הנעשית על ידי ענף קלוע המתוח בין שתי יתידות, והיא נקראת פאה על שם שעשויה בכלייה כמו פאה נוכרית. כך מפרש רשי, ואילו בספר הערוך הוא מפרש שכל דבר שמקיף ואינו מגן ומכסה, הכל נקרא פאה, כמו פאת השדה, שהשדה כולה קרחת ומגולה ולא נשתייר בה אלא מעט, הנקרא פאה. לפיכך זמורה זו שהיא מקיפה מקנה לקנה אבל אינה מכסה את כל מה שתחתיה, נקראת בשם פאה. אם כן, אומר ריש לקיש בשם רבי יהודה ברבי חנינה, צורת הפתח הנעשית על ידי ענף קלוע המתוח בין שתי יתידות מותרת לעניין כליים. היא נחשבת למחיצה והיא חוצצת ומטרת לעניין כליים, אבל לא חשובה מחיצה לעניין שבת. רבי יוחנן אמר, כמחיצות לשבת, דלא. כשם שאין צורת הפתח הזו חשובה מחיצה לעניין שבת, כך מחיצות לכליים, דלא. כך היא אינה נחשבת מחיצה לעניין כליים. נמצא שדברי רבי יוחנן וריש לקיש כאן סותרים לדבריהם לאל. שהרי רבי יוחנן אמר לאל שצורת הפתח הזו מתירה בכליים ולא בשבת, ואילו כאן רבי יוחנן אומר שאינה מתירה גם לא בכליים. וריש לקיש אמר לאל שהיא מתירה בין בשבת ובין בכליים, וכאן אומר ריש לקיש שאינה מתירה אלא בכליים. וממשיכה הגמרא ואומרת, בישלמה דריש לקיש הדריש לקיש לא קשיא. אמנם ניתן ליישב ולומר שאין סתירה בדברי ריש לקיש, משום דה דידי ועד הרבי. הממרה שאמר ריש לקיש לאל שצורת הפתח שכזו מתירה גם בשבת, זה אמרתו שלו. ואילו הממרה השנייה שאמר בעניין הזה, שאינה מתרת אלא בכליים, אמר זאת משמו של רבי יהודה ברבי חנינה רבו. אבל הוא עצמו לא סובר כך. אלא דרבי יוחנן, דרבי יוחנן, קשיא. אבל הסתירה בדברי רבי יוחנן קשה. ועכשיו מבארת הגמרא כיצד יש להוכיח מן הקושייה הזו שרבי יוחנן סובר כשיטת רב. היא אמרת בישלמה, אם תאמר שדברי רבי יוחנן התם שם, לגבי אדם שנעץ ארבע יתידות, נאמרו באופן שהניח את הענף על גבן של היתידות, מעל היתידות, ואילו דברי רבי יוחנן אחה, דברי רבי יוחנן כאן נאמרו באופן שמניח את הענף מן הצד, לא על גבי היתידות אלא מצידן, שפיר, מיושבת הסתירה בדברי רבי יוחנן, שמאחר ולאל מדובר בצורת הפתח העשויה כתיקונה מעל גבי היתידות, לפיכך היא מטרת בכליים, ומכל מקום היא אינה מטרת בשבת, כיוון שמדובר בפתח שרחב יותר מ-10 אמות. ורבי יוחנן סובר כשיטת רב שצורת הפתח אינה מתירה פתח שרחב יותר מ-10 אמות לעניין שבת. אבל עניין כליים כולם מודים שצורת הפתח מתירה גם מחיצה רחבה יותר מ-10 אמות. אילו כאן עוסקים רבי יוחנן וריש לקיש בצורת הפתח העשויה מן הצד, ובזה סובר רבי יוחנן כרב חיסדא שצורת הפתח שעשה מן הצד לא עשה ולא כלום, ולפיכך אמר רבי יוחנן שאין היא מתרת אפילו לא לעניין כליים. ועכשיו חוזרת בה הגמרא ממה שהיא סברה לאל בדף י' עמוד א', שלא עשה רב חיסדא צורת הפתח העשויה מן הצד לעניין כליים, אלא דיבר רק לעניין שבת שזה אסור. אלא היא אמרת דיבי ואידי מן הצד, אבל אם תאמר שבשני המקומות עוסק רבי יוחנן בצורת הפתח העשויה מן הצד, דהיינו, שהקנה לא נמצא מעל היתידות, אלא מצידן, מה איקה למימר, מה יש לומר כדי ליישב את הסתירה? מדוע לאל הכשיר רבי יוחנן מחיצה כזו לעניין כליים וכאן אסר? ובהכרח שלאל מדובר שצורת הפתח מונחת מעל גבי היתידות, ומכל מקום היא אינה מתרת לעניין שבת, כיוון שרבי יוחנן סובר כרב, שצורת הפתח אינה מתירה בפתח הרחב יותר מ-10 אמות. דוחה הגמרא ואומרת, לעולם אידי ואידי מן הצד, כן ניתן לומר שדברי רבי יוחנן בשני המקומות עוסקים בצורת הפתח העשויה מן הצד, שהקנה הוא לא על גבי היתידות אלא מצידן. יש לחלק ביניהם באופן אחר. התם, שם דברי רבי יוחנן לאל נאמרו, בפתח שרוחבו 10 אמות. ולפיכך צורת הפתח מתירה לעניין כליים, אף כשנעשית מן הצד. אבל אחר כאן נאמרו דברי רבי יוחנן בפתח שהוא רחב יותר מ-10 אמות, ולפיכך אין מועילה בו כלל צורת הפתח מן הצד, גם לא לעניין כליים. ומעטה מיושבת גם הסתירה בדברי ריש לקיש, ולא צריך לומר עד ידי ועד הרבי, שפה זה דבריו שלו ופה זה דבריו של רבו. כך אומרים התוספות בדיבור המתחיל, אחר ביתר מ-10. וכוונתם שכשם שהגמרה מחלקת לדברי רבי יוחנן בין פתח שרוחבו 10 אמות לפתח הרחב יותר משיעור זה לעניין כליים, כך ניתן לומר את החילוק הזה בדעת ריש לקיש לעניין שבת. לאל עסק ריש לקיש בפתח שרוחבו 10 אמות, ובזה הוא סובר שצורת הפתח מועילה בין לשבת ובין לכליים. ואילו כאן עסק ריש לקיש בפתח הרחב מ-10 אמות, ובזה הוא סובר שאין צורת הפתח מתירה אלא לכליים ולא לשבת. אבל כאשר צורת הפתח מונחת מעל גבי היתידות, ייתכן שרבי יוחנן חולק על רב וסובר שצורת הפתח מתירה אפילו בפתח הרחב מ-10 אמות ואפילו לעניין שבת. מוכיחה הגמרא שאף לגבי כליים יש חילוקי דינים בשיעור רוחב הפתח. ומינה תימרה, מניין יש לומר דשנילן שיש חילוק לגבי דיני כליים בין פתח רחב 10 אמות לפתח הרחב יותר מ-10 אמות. יש ללמוד זאת ממה דאמר לי רבי יוחנן לריש לקיש. פונה רבי יוחנן לריש לקיש ושואל אותו כיצד סובר אתה שצורת הפתח מן הצד מטרת פתח הרחב מ-10 אמות לעניין כליים, וכי לא כך היה המעשה, שהלך רבי יהושע אצל רבי יוחנן בן נורי ללמוד תורה, ואף על פי שרבי יהושע בקי היה בהלכות כליים, מכל מקום הלך לשאול מרבי יוחנן בן נורי בהלכות הללו, לפי שגדול ממנו היה, ואי אפשר לבית המדרש בלא חידוש, אומר המאירי. ובבית הבחירה כותב המאירי שלא רצה רבי יהושע לסמוך על חוכמתו, אלא רצה לשמוע את הדברים מפי הקבלה. ומצאו לרבי יוחנן בן אורי שיושב בין האילנות, ומתח רבי יהושע זמורה מאילן לאילן, כאין צורת הפתח, ואמר לו לרבי יוחנן בן אורי, רבי, אם גפנים נטועים כאן, אם גפנים היו נטועות כאן מצידה האחד של הזמורה שמתחתי, מהו לזרוע מכאן, מהו לזרוע מצידה השני? ואמר לו רבי יוחנן בן אורי, בצורת הפתח שרוחבה 10 אמות מותר, אבל ברוחבה יותר מ-10 אמות, אסור. מברר את הגמרא במאי עסקינן, באיזה אופן מתח רבי יהושע זמורה בין האילנות. אילה אם על גבן, אם נאמר שהוא מתח זמורה על גבן של האילנות, יש לתמוע על דברי רבי יוחנן בן אורי, וכי מחיצה כזו שהיא רחבה יותר מ-10 אמות אסור לזרוע כליים משני צידיה? והתניה, הרי שנינו ברייתא, לכמן בדף ט"ז עמוד א', זו גם תוספתא במסכת כליים, היו שם קנין הדוקרנין, קנים שהם חדים בקצותיהם כדקר כיתד, ונעץ אותם בקרקע ועשה להן פאה מלמעלה, הניח ענף בין קנה לקנה, אפילו ביותר מ-10 אמות, גם אם המרחק בין יתד ליתד הוא יותר מ-10 אמות מותר, אלא לה ולוודאי יש לומר שמתח רבי יהושע זמורה מן הצד, לא שם את הזמורה על גבי האילנות, אלא מצידם של האילנות. וכאמר לי, על כך אמר לו רבי יוחנן בן אורי, שמחיצה זו עשויה, ברוחב של 10 אמות מותר, ואם יותר מ-10 אמות אסור. יש להוכיח מן המעשה הזה, שבצורת הפתח היא עשויה מן הצד, יש חילוק לגבי דיני כליים בין פתח שרוחבו 10 אמות, לבין פתח שרוחבו יותר מן השיעור הזה, שאז זה לא נחשב למחיצה. מסיקה הגמרא שמה מן האכן יש להוכיח כך מן המעשה הזה. נמצא שניתן ליישב את הסתירה בדברי רבי יוחנן כפי שביארה הגמרא. בשני המקומות מדובר בצורת הפתח העשויה מן הצד, אלא שלעיל עסק רבי יוחנן בפתח שרוחבו 10 אמות, וכאן בפתח הרחב מ-10 אמות. ומעתה אין להוכיח מדבריו שהוא סובר כשיטת רב, שצורת הפתח העשויה כתיקונה אינה מתירה פתח הרחב מ-10 אמות. עכשיו מביאה הגמרא כמה דינים בצורת הפתח. גופה אומרת הגמרא נשוב לעצם הממרה שהובאה לעיל, אמר רב חיסדא צורת הפתח שעשה מן הצד, דהיינו, הניח את הקנה באמצעם של הקנים הצדדיים ולא מעל גבם, לא עשה ולא כלום. ועוד אמר רב חיסדא צורת הפתח שאמרו חכמים שהיא נידונת כמחיצה, צריכה שתהיה בריאה חזקה כדי להעמיד בדלת כלשהי, שניתן יהיה להעמיד על הקנים מן הצד צירים ודלת, ואפילו אם אפשר להעמיד בה רק דלת של קשים, דלת קלה שעשויה מקש של שיבולים, די בכך. ואף הקנה העליון די בכך שיהיה רחב משהו ויוכל להחזיק דלת של קשים. ומה ששנינו לקמן בדף י"ג עמוד ב', שקורת המבוי צריכה להיות רחבת טפח וחזקה כדי לקבל הריח, זה באופן שהיא מתירה את המבוי מדין קורה. דהיינו, כשאין קנים העומדים מן הצדדים אלא הקורה נשענת על כותלי המבוי. בזה הקפידו חכמים בשיעור עובייה וחוזקה של הקורה, כדי שיהיה קר שעומדת שם בקביעות. אבל כשיש קנים מן הצד, ניתר המבוי מדין צורת הפתח ואין צריך שיעור בקורה. דין נוסף בעניין צורת הפתח, אמר יש לקיש משום רבי ינאי צורת הפתח צריכה שיהיה בה עקר ציר. מבררת הגמרא מהי עקר ציר, אמר רב אביה, אבקטה, חור שציר הדלת נכנס בו, שאף על פי שאין צריך שתהיה דלת קבועה בתוך צורת הפתח, מכל מקום צריך שתהיה ראויה לדלת. ובמסכת מנחות בדף למד ג' עמוד א' מוסיף רשי שהחור הוא באיסקופה, דהיינו במפתן שבקרקע. ואילו המאירי אומר שהחור נמצא בקנים שבצדדים ולא מלמטה. מביאה הגמרא מעשה בעניין הזה. אשכחינו פגש רב אחא ברי דרב אביה לתלמידי דרב אשי. אמר להו, האם אמר מר, האם אמר רב אשי רבכם מידי איזו הלכה בדיני צורת הפתח? אמרו לי, לא אמר ולא כלום. מבארת הגמרא אופן עשיית צורת הפתח, תנה, ויש כאלו שאומרים, שגורסים אמר להו תנה, השיב להם, אמר התנה בברייתא, צורת הפתח שאמרו חכמים כך היא עשויה, קנה מכאן מצד אחד וקנה מכאן מצד שני וקנה שלישי על גביהן. מבררת הגמרא, האם צריכים הקנים ליגע אילו באילו, דהיינו שיהיה הקנה העליון מונח ממש מעל הקנים שבצדדים, או שאין צריכים ליגע, אלא אפילו אם תלוי הקנה העליון באוויר מעל הקנים, יש כאן צורת הפתח. מביאה הגמרא מחלוקת בדין הזה, רב נחמן אמר, אין הקנים צריכים ליגע אילו באילו, לפי שדנים אותם כעולים למעלה עד לקנה מדין גוד אסיק מחיצתה. רב ששת אמר צריכים ליגע. כותב המורדכי שלא נחלקו רב נחמן ורב ששת, אלא באופן שהקנה העליון גבוה יותר משלושה טפחים מן הקנים שבצדדים. אבל באופן שאינו גבוה שלושה טפחים, עוד רב ששת שיש כאן צורת הפתח, לפי שדנים אותם כנוגעים זה בזה מדין לבוד. מביאה הגמרא מעשה בעניין הזה. אזל הלך רב נחמן ואבא דובדה בירש גלותה כשמעתי. הלך רב נחמן ועשה מעשה בבית ראש הגולה כשיטתו, שהקיף רחבה במחיצות כדי להתיר לטלטל בה, ועשה בפתחים רחבים יותר מ-10 אמות, והעמיד שם צורת הפתח באופן שהקנה העליון אינו נוגע בקנים שבצדדים. אמר לי רב ששת לשמעי, אמר רב ששת לשמשו, ששמו היה רב גדה, זיל שלוף שדינו, לך הוצא את הקנים של צורת הפתח הזו, והשליחם. לפי שסובר רב ששת, צורת הפתח העשויה באופן זה אינה מועילה להתיר את המחיצה, ולא רצה שיקשלו בית ראש הגולה בטלטול במקום האסור. אזל שלף שדינו, הלך רב גדה הוציא את הקנים והשליחם. השכחו דבי רש גלותה, חבשוהו, מצאו בני ביתו של ראש הגולה ונתנו במאסר. הזל הלך רב ששת, קמה בבה, עמד על פתח בית האסורים, אמר לשמשו, גדה, פוקטה, צווה בו. שמעו בני ביתו של ראש הגולה לרב ששת, ושחררו את רב גדה. נפק ואתה יצא מבית האסורים ובא אל רב ששת. מביאה הגמרא ברייתא שממנה יש להוכיח כרב נחמן. אשכחי פגש רב ששת לרבא בר שמואל, אמר לי, תני מר מידי בצורת הפתח, האם שנה כבודו איזו ברייתא בדיני צורת הפתח? אמר לי, השיב לו רבא בר שמואל, אין, אכן, תנינה, שניתי ברייתא, שממנה ניתן להביא הוכחה לדיני צורת הפתח, כך נאמר בה, שער שראשו עגול ככיפה. רבי מאיר מחייב במזוזה וחכמים פותרים, מפני שלמעלה בראש העיגול נעשה הפתח צר מארבעה תפחים, ואין עליו שם פתח, שאין פתח פחות מרוחב ד' תפחים וגובה י' תפחים. ושבין, רבי מאיר וחכמים שבין בדין הזה, שאם יש ברגליה של הכיפה 10 תפחים, שהיא חייבת במזוזה, כלומר, אם פתח זה יש בו גובה 10 תפחים ברוחב 4 תפחים, קודם שמתחיל פתח השער להתעגל למעלה, הכל מודים שהוא חייב במזוזה, שהרי אף אם יסתם כל העיגול של הכיפה, יש כאן שיעור פתח כשר. ומברית הזו יש להוכיח כרב נחמן, שאין צריך שיגיעו הקנים של צידי צורת הפתח לקנה שמעליהם, שהרי כאן הכשרו של הפתח הוא בחלקו התחתון שאינו מתעגל, והעיגול מפסיק בין המזוזות למשקוף העליון, ואף על פי כן נידונו כפתח וחייב במזוזה. מבארת הגמרא באיזה אופן החלקו רבי מאיר וחכמים בברייתא שם. אמר רביי, הכל מודים שאם כיפה זו גבוהה 10 תפחים ואין בגובה רגליה 3 תפחים, ברוחב של 4 תפחים, אינמי. או באופן שיש ברגליה גובה 3 תפחים ברוחב 4 תפחים, ואין גבוהה 10 תפחים ולא כלום. אין פתחים אלו נחשבים לכלום ופטורים ממזוזה. כלומר, שיעור פתח להתחייב במזוזה הוא גובה 10 תפחים ברוחב 4 תפחים. אבל יש אופנים שאפילו כשאין בו את השיעור הזה, דנים אותו כאילו נחקק בקיר ונתרחב הפתח כשיעור וחייב במזוזה. כדי שיהיה ניתן לדון כאילו חוקקים ומרחיבים את הפתח, צריך שיהיה בו מתחילה שם של תחילת פתח. ולזה צריך שני תנאים. האחד, שיהיה בו רוחב 4 תפחים בגובה 3 תפחים, שאם לא כן, אין כאן חשיבות של תחילת פתח, שכל פחות מ3 תפחים סמוך לקרקע נידון כקרקע מדין לבוד, ואי אפשר להמשיכו על ידי חקיקה. והתנאי השני, שיהיה פתח זה גבוה 10 תפחים, אפילו אין בהם רוחב 4 תפחים, שאם לא כן, אין עליו שם תחילת פתח כלל, כי אין פתח פחות מ10 תפחים, ובזה גם רבי מאיר מודה שאינו חייב במזוזה. כי פליגי, אומרת הגמרא, באיזה אופן החלקו רבי מאיר וחכמים? ויש ברגלי החלל רחב 4 תפחים, בגובה 3 תפחים, וגבוהה היא 10 תפחים עם העיגול שלמעלה. ואין רוחבה 4 תפחים. דהיינו, בגובה 10 אין שם רוחב של 4 תפחים, כי זה נעשה צר קודם שתגיע לגובה של 10 תפחים, כי זה מתעגל למעלה. ויש בה ברוחב של הקטלים שבצדדים מקום כדי לחוק, לחקוק בקיר ולרבע את העיגול, ועל ידי כך להשלימה לפתח רחב 4 תפחים בגובה 10. רבי מאיר סבר חוקקין כדי להשלים את השיעור, כלומר, מאחר ויש כאן התחלה של פתח למטה בגובה 3 תפחים וברוחב 4 תפחים, ולמעלה יש גובה 10 תפחים, אמנם ברוחב של פחות מ4 תפחים, אבל דנים כאילו נחקק הקיר ונתרחב הפתח גם למעלה כדי רוחב 4 תפחים בגובה 10 תפחים, ועל כן יש עליו שם פתח וחייב במזוזה. ורבנן סברי, אין חוקקים להשלים, ומאחר ואין כאן שיעור פתח בגובה 10 טפחים ורוחב 4, פטורו ממזוזה. שווה הגמרא למעשה של רב ששת שפגש את רבא בר שמואל. אמר לי רב ששת לרבא בר שמואל ששנה לו את הברייתא הזו. אם משכחת לאו, לא תימא לאו לבירש גלותא ולא מידה מהמתניתא דקיפה. אם תפגוש את בני ביתו של ראש הגולה, אל תאמר להם כלום מן הברייתא הזו העוסקת בדיני שער העשוי ככיפה. כי יש להוכיח מן הברייתא הזו שאני טעיתי בהוראתי בעניינם. ואין צריך הקנה שלמעלה לגעת בקנים שבצידי צורת הפתח. אלא אני עצמי אחזור בי. הריף פוסק להלכה כדת רב נחמן שאין הקנים שבצדדים צריכים לגע בקנה העליון, מאחר ושנינו כמותו בברייתא. אילו בעל המאור חולק וכותב שאין הוכחה מן הברייתא למחלוקתם של רב ששת ורב נחמן. לפי שהברייתא עוסקת באופן שאין הפסק אוויר בין המזוזות שבצדדים למשקוף שמעליהם. והגמרא הביאה את הברייתא בעניין העומד בפני עצמו. הוא לא גורס את התיבות בגמרא, אמר לאם משכחת לו אם תפגוש את אנשי ראש הגולה, אל תאמר להם את דבר הברייתא הזו. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף י' עמוד ב'. המשנה הזו מפרשת באיזה אופן יש להכשיר מבוי שיהיה מותר לטלטל בו. אומרת המשנה בדף י' עמוד ב', הכשר מבוי, כיצד יש להכשיר מבוי כדי להתיר לטלטל בו. וכמו כן, צריך לתקן את המבוי כדי שיהיה ניתן להתיר את הטלטול מן החצירות אליו, על ידי שיעשו דיירי המבוי שיתופי מבואות. בית שמאי אומרים, עושים לחי גבוה 10 בצד המבוי בכניסתו, וקורה רחבת טפח מעל פתח המבוי. ובית הלל אומרים, די לעשות או לחי או קורה, לא צריך את שניהם. רב לזר אומר, עושה שני לחיין משני צידי פתח המבוי. ואין כוונת רב לזר לחלוק גם על בית שמאי וגם על בית הלל, אלא סובר היה שכך אמרו בית שמאי. כך מסביר הריטב"א. מביאה המשנה מחלוקת הנאים בביאור האופן שבו נחלקו בית שמאי ובית הלל. משום בשמו של רבי ישמעאל אמר תלמיד אחד לפני רבי עקיבא, ובגמרא לקמן מבואר שתלמיד זה היה רבי מאיר ששימש גם את רבי ישמעאל וגם את רבי עקיבא. אם כן אמר רבי מאיר שלא נחלקו בית שמאי ובית הלל על מבוי שרוחב פתחו הוא פחות מ-400, שבזה גם בית שמאי מודים שהוא ניתר או בלחי או בקורה, אלא על מה נחלקו? על מבוי שפתחו רחב מ-400 ועד 10 אמות, שבית שמאי אומרים הכשרו בלחי וקורה, ובית הלל אומרים או לחי או קורה. אמר רבי עקיבא, על זה ועל זה נחלקו, כלומר, הוא חולק על רבי ישמעאל, וסובר שמחלוקתם של בית שמאי ובית הלל היא בין במבוי שפתחו רחב מ-400 ועד 10 אמות, ובין במבוי שרוחב פתחו פחות מ-400. זו היה המשנה שלנו בדף י' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. הגמרא סברה שמחלוקתם של בית שמאי ובית הלל היא במבוי מפולש הפתוח במלואו לרשות הרבים משני צידיו. מקשה הגמרא כמן כשיטת מי נשנית משנתנו הסוברת שניתן להתיר מבוי מפולש על ידי לחי וקורה, הרי זה דלו כשיטת חנניה ודלו כתנא קמא, שנחלקו לאל בדבב עמוד א' בביאור האופן שיש להתיר מבוי מפולש בטלטול, שכן לדעת שניהם אין די בלחי וקורה. אלא לתנא קמא צריך לעשות צורת הפתח מצד אחד ולחי וקורה מצד שני, ואילו לחנניה לדעת בית שמאי עושה דלת מכאן ודלת מכאן, ולדעת בית הלל עושה דלת מכאן ולחי וקורה מכאן. תרץ את הגמרא, אמר רב יהודה אחי כאמר, כך היא כוונת המשנה לומר, הכשר מבוי שהוא סתום משלושת צדדיו ואינו פתוח אלא ברוח רביעית, כיצד? בית שמאי אומרים לחי וקורה, ובית הלל אומרים או לחי או קורה, אבל במבוי מפולש, דהיינו זה סמטה עם מוצא מהצד השני, הכל מודים שאי אפשר להכשירו בלחי או קורה בלבד. מברר את הגמרא בכמה מחיצות, נעשה רשות היחיד מן התורה. שנינו במשנה הכשר מבוי בית שמאי אומרים לחי וקורה. מברר את הגמרא למאמרה אם מתוך דברי המשנה יש לומר דקה סברי בית שמאי שסוברים בית שמאי, שצריך להקיף מקום בארבע מחיצות כדי לעשותו רשות היחיד, מדאורייתא. כלומר, הלכה היא למשה מסיני שבפחות מארבע מחיצות אינו נידון כרשות היחיד. ולפיכך הם מצריכים לעשות ברוח הרביעית של המבוי גם לחי וגם קורה, כדי שתהיה שם מחיצה גמורה. כי אם היו סוברים שדי בשלוש מחיצות מן התורה, והמחיצה הרביעית אינה אלא להיכר, פשוט הדבר שהיה מועיל בה או לחי או קורה, ולא היו מצריכים את שניהם יחדיו? דוחה הגמרא ואומרת לא, אין הכרח לומר כן, אלא ייתכן שמודים בית שמאי של עניין לזרוק חפץ מרשות הרבים לרשות היחיד, משלוש מחיצות הוא דמחייב. כלומר, מקום המוקף בשלוש מחיצות נידון כרשות היחיד מן התורה, והזורק חפץ מרשות הרבים לתוכו חייב. אבל להקל ולטלטל שם כדין רשות היחיד, לא התירו חכמים עד דאיקה עד שתהיינה בו ארבע מחיצות. ולפיכך הצריכו בית שמאי לעשות ברוח הרביעית גם לחי וגם קורה כדי להתיר את הטלטול בתוכו. מבררת הגמרא עכשיו את שיטת בית הלל בעניין הזה. שנינו במשנה בית הלל אומרים, הכשר מבוי הסתום משלוש רוחות הוא, על ידי שמתקנו ברוח הרביעית או בלחי או בקורה. לימה, האם מכאן יש להוכיח ולומר דקסברי בית הלל שסוברים בית הלל? תצטרך להקיף מקום בשלוש מחיצות כדי לעשותו רשות היחיד דאורייתא. מן התורה, שהרי אילו היו סוברים שדי בשתי מחיצות, לא היו מצריכים לעשות למבוי שלוש מחיצות גמורות, אלא די היה לעשות ברוח השלישית לחי או קורה כמו ברוח הרביעית. דוחה הגמרא ואומרת לא, אין הכרח לומר כן, אלא ייתכן שלעניין לזרוק חפץ מרשות הרבים לרשות היחיד, מודים הם שמשתיים הוא דמחייב, שגם הזורק למקום המוקף שתי מחיצות חייב מן התורה משום מוציא מרשות לרשות, אבל לטלטל שם לא יתירו חכמים הדעיקה עד שיהיו שם שלוש מחיצות גמורות, ולחי או קורה ברוח הרביעית, שכן אין המקום נראה לאנשים כרשות היחיד אם אין הכר ברוח הרביעית, מסביר הריטב"א. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, הכשר מבוי כיצד יש להכשיר מבוי כדי להתיר לטלטל בו. בית שמאי אומרים עושים לחי גבוה 10 בצד המבוי בכניסתו וקורה רחבה טפח מעל פתח המבוי. ובית הלל אומרים די לעשות או לחי או קורה. רב לזר אומר עושים שני לחיין משני צידי פתח המבוי. והסביר הריטב"א שאין כוונת רב לזר לחלוק גם על בית שמאי וגם על בית הלל, אלא סובר רב לזר שכך אמרו בית שמאי, שני לחיין. ובררת הגמרא את כוונת דברי רבי אליעזר, היבה אלו הסתפקו בני הישיבה, רבי אליעזר לחיין וקורה כאמר, האם כוונתו להצריך לעשות במבוי גם שני לחיים משני צידי פתח המבוי וגם קורה מלמעלה כדי להתירו בטלטול, או דילמה או שמה לחיין בלא קורה כאמר, מספיק לחיים בלי קורה מלמעלה. מנסה הגמרא לפשוט את הספק מברייתא, תשמה בו ושמה ראיה לפשוט את הספק שנינו בברייתא, מעשה ברבי אליעזר שהלך אצל רבי יוסי בן פריידה תלמידו למקום ששמו אובלין, ומצאו שהוא יושב במבוי שאין לו בפתחו אלא לחי אחד. אמר לו רבי אליעזר לרבי יוסי בן פריידה תלמידו, בני, עשה לחי אחר, עשה לחי נוסף למבוי הזה. אמר לו רבי יוסי בן פריידה, וכי לסותמו אני צריך? האם אני צריך לסתום את המבוי הזה בלחיים? כלומר, אם אעשה לחיים משני צידי הפתח, יתמעט רוחב הפתח ביותר ויהיה כסתום. אמר לו רבי אליעזר, יסתם המבוי. ומה בכך? כלומר, אם דינו להיסתם, שיסתם. המשיכה הברייתא ואומרת, אמר רבן שמעון מגמליאל, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על מבוי, שהוא פתח המבוי פחות מרוחב 400 שאינו צריך כלום, לא צריך שום תיקון. על מה נחלקו? על מבוי שפתחו רחב מ-400 ועד 10 אמות, שבית שמאי אומרים צריך לתקנו על ידי לחי וקורה, ובית הלל אומרים או לחי או קורה. ועכשיו מבארת הגמרא כיצד יש לפשוט מן הברייתא את הספק בשיטת רבי אליעזר. קטני מיית, על כל פנים שנינו בברייתא, שאמר רבי יוסי בן פריידה לרבי אליעזר, וכי לסותמו אני צריך? היא אמרת בישלמה, הדברים הללו יהיו מבוארים אם נאמר, שרבי אליעזר אמר לו לעשות גם שני לחיין וגם קורה, משום אחי, בגלל זה אמר לו תלמידו, וכי לסותמו אני צריך? הרי באופן כזה, נסתם פתח המבוי הן מלמעלה והן מן הצדדים. אלא היא אמרת, אבל אם תאמר שרבי אליעזר מצריך לעשות רק שני לחיין ולא קורה, אם כן, מה היא לסותמו? מה הייתה כוונת רבי יוסי בן פריידה שאמר, וכי לסותמו אני צריך? הרי אין המבוי נסתם בכך. נמצא שיש להוכיח מן הברייתא הזו שכוונת רבי אליעזר במשנה להצריך גם שני לחיים וגם קורה. דוחה הגמרא ואומרת, ייתכן שרב לזר אינו מצריך לעשות קורה אלא לחיים בלבד. ורבי יוסי בן פריידה אחי כאמר, כך הייתה כוונתו לומר, וכי לסותמו למבוי הזה בלחיים משני צידיו אני צריך? שמבוי זה צר היה ונמצא שלחיים שמכאן ומכאן סותמים אותו. כך מסביר הרשב"א וגם מביא דברי הירושלמי שמפרש רבי יוסי בן פריידה סובר כשיטת רבי יוסי לקמן בדף י"ד עמוד ב' שצריך שיהיה רוחב לחי שלושה טפחים, ולפיכך אמר שבעשיית שני לחיים יסתם המבוי, שאם הוא סובר כשיטת חכמים שדי בעשיית לחי משהו, אין כאן סתימה כלל. מקשה הגמרא סתירה בין המשנה לברייתא. אמר מר ובא לאל בברייתא, אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על מבוי שפחות מ-400 שאין לו צריך כלום, הוא לא צריך שום תיקון. מקשה הגמרא וענן תנן, הרי שנינו במשנתנו, משום רבי ישמעאל אמר תלמיד אחד לפני רבי עקיבא, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על מבוי שהוא פחות מ-400 שהוא ניתר או בלחי או בקורה, דהיינו שהוא צריך על כל פנים תיקון מועט, ושלא כדברי הברייתא שאין לו צריך כלום. ולמרות שרבן שמעון מגמליאל הוא תנא ויכול לחלוק על רבי ישמעאל בביאור מחלוקת בית שמאי ובית הלל, מכל מקום פשוט לגמרא שאין כוונתו לחלוק בזה, שאם כן היה למשנה להביא גם את דברי רבן שמעון בן גמליאל, כשם שהיא הביאה את דברי רבי עקיבא, החולק על רבי ישמעאל. תרץ את הגמרא, אמר רב אשי, אין כוונת הברייתא שמבוי זה אינו צריך שום תיקון, אלא אחי כאמר, כך כוונתה לומר, הכל מודים במבוי שהוא פחות מ-400 שאינו צריך לחי וקורה, כשיטת בית שמאי בסתם מבוי, ואף לא לחיין כשיטת רבי אליעזר, שמצריך שני לחיין, אלא עושה לו או לחי או קורה כשיטת בית הלל בכל מבוי. כלומר, מה שאמרה ברייתא שלא צריך כלום, כוונתה היא שאין צריך למה שהוסיפו בית שמאי ורבי אליעזר על דברי בית הלל, להצריך שני לחיים או לחי וקורה, אלא הכל מודים שדי או בלחי או בקורה. מברר את הגמרא וכמה, עד כמה יהיה פתח המבוי צר ועדיין יוצרח לתיקון של לחי או קורה. אמר רב חלאי ואיתימה, ויש אומרים שאמר זאת רבי יחיאל, עד רוחב ארבעה תפחים. כלומר, אפילו באופן שאינו רחב אלא אמה, שישה תפחים או חמישה או ארבעה תפחים, עדיין הוא צריך לחי. אבל מבוי שרוחב פתחו פחות מארבעה תפחים, אינו צריך תיקון כלל, לפי שהוא נידון כסתום. מבארת הגמרא כיצד יש לתקן חצר הפרוצה לרשות האסורה עליה. אמר רב ששת, אמר רב ירמיה בר אבא, אמר רב, אמר רב ששת בשמו של רב ירמיה בר אבא, בשמו של רב, מודים חכמים לרבי אליעזר בפסי חצר. כלומר, אף שחכמים חולקים על רבי אליעזר במשנה וסוברים שאין צריך שני לחיים במבוי אלא די באחד, מכל מקום מודים הם לא בחצר שנפרצה למקום האסור לה, שצריכה תיקון לחיים, פסים, משני צידי הפתח. לחיים של חצר נקראים בסוגייתנו בשם פסים, ובפשוטו ההבדל בינם לבין לחיים של מבוי הוא, שלחי של מבוי די שיהיה בו רוחב כלשהו. לשיטת חכמים, רבי יוסי מצריך רוחב שלושה תפחים, כפי שנלמד לקמן בדף י' ד', ואילו פס של חצר צריך שיהיה רוחב ארבעה תפחים. והחילוק בין מבוי לחצר, חצר היא מרובעת או רוחבה יתר על אורכה, ואילו המבוי אורכו יתר על רוחבו. ורב נחמן אמר אחר כך רבי אליעזר בפסי חצר, כלומר, אף שיש החולקים על רבי אליעזר גם בחצר וסוברים שדי לה בפס אחד בלבד, מכל מקום בעניין זה הלכה כרבי אליעזר המצריך שני פסים. בטעם הדבר שיש להחמיר בחצר יותר מבמבוי, לפי שכל שהמקום עשוי יותר לדירה ולתשמישי צניות, צריך מחיצות יותר גמורות, וחצר עומדת לדירה יותר ממבוי. כך אומר המשנה ברורה בסימן שין סמך ג' סעיף קטן י' ג'. מפרשת הגמרא את דברי האמוראים. אמר רב נחמן בר יצחק, לדברי רב הסובר שיש תנא חולק על רבי אליעזר במבוי, ומודה לו בחצר שצריכה שני פסים, מן מודים, מי הוא התנא הזה? רבי. ומדברי רב נחמן שאמר הלכה כרבי אליעזר בפסי חצר, מכלל דפליגי, יש לדייק שישנם תנאים החולקים על רבי אליעזר, גם בחצר, וסוברים שדי לה בפס אחד. מן פלי גלי, מי הם החולקים בזה? רבנן. חכמים, בני מחלוקתו של רבי, דתניה, כך שנינו בברייתא. לאל בדף י' עמוד א', חצר הפרוצה למקום האסור לה, ניתרת בפס אחד לדעת חכמים. רבי אומר, בשני פסים. ואומרים התוספות בדיבור המתחיל ורב נחמן, שרב נחמן שפסק הלכה כרבי אליעזר בפסי חצר, יכול היה לומר הלכה כרבי בפסי חצר. שהרי מתבהר כאן, שרבי מודה לרבי אליעזר שצריך לעשות שני פסים בחצר. אלא שעדיף רב נחמן לנקוט בדבריו הלכה כרבי אליעזר, מאחר והוא נזכר במשנתנו. מבררת הגמרא את דעתו של רבי יוחנן בדין חצר. אמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, חצר צריכה שני פסים. מקשה הגמרא, אמר לי רבי זיירה לרבי אסי, מי אמר רבי יוחנן אחי? וכי אמר רבי יוחנן כך? והאת הוא דאמרת, הרי אתה הוא שאמרת משמי דה רבי יוחנן, משמו של רבי יוחנן, שפסי חצר צריכים שיהיה בהן רוחב ארבעה תפחים, ובהכרח שרבי יוחנן אינו מצריך פסים משני צדדים. וכך נוקטת הגמרא מסברה, כי מאחר ורבי יוחנן מצריך לעשות פס ברוחב ארבעה תפחים, מסתבר שדי בפס אחד בלבד. ולמרות שרבי יוחנן נקט פסי בלשון רבים, אין להוכיח מכך שכוונתו להצריך שני פסים משני צדדים, אלא כך היא הדרך תפוס לשון זו על סתם פסים שבעולם, מסביר הריטב"א. וכי תימא, ואם תאמר שכוונת רבי יוחנן שצריך לעשות פס רחב ארבעה תפחים מכאן מן הצד האחד, ועוד פס רחב ארבעה תפחים מכאן מן הצד השני, ובסך הכל שמונה תפחים, כיצד ייתכן לומר כן? ועתני והרי שנה רב עדה בר אבימי, שנה ברייתא קמי לפני דה רבי חנינה, לפני רבי חנינה, ואמרי לה, ויש אומרים ששנה ברייתא זו קמי דה רבי חנינה בר פפי, וברייתא זו מפרשת שמה ששנינו במשנה לקמן בדף צדי ב' עמוד א', חצר גדולה שנפרצה לקטנה, הגדולה מותרת והקטנה אסורה, מדובר באופן שהקטנה ב-10, רוחבה 10 אמות וגדולה ב-11 אמות. דהיינו שאין ביניהם הפרש אלא אמה אחת, דהיינו שישה תפחים בלבד, ונמצא שיש לחצר הגדולה פסים ברוחב שלושה טפחים משני צידי פתחה לחצר הקטנה. שהרי החצר הקטנה על ידי שהיא נהיית צרה יותר, שני כתליה נכנסים טיפה פנימה והם משמשים כפסים. הרי מוכח מכאן שאין צריך לעשות בחצר שני פסים של ארבעה טפחים. ובהכרח יש לפרש בדברי רבי יוחנן שחצר צריכה פס אחד בלבד ברוחב ארבעה טפחים. תרץ את הגמרא את הסתירה בדברי רבי יוחנן שכאמור פעם מצינו שחצר צריכה שני פסים ופעם אחת הוכיחה הגמרא בקושייה של דברי רבי יוחנן מספיק פס אחד ברוחב ארבעה טפחים. תרץ את הגמרא כי סלי כאשר עלה רבי זיירה מימי מן הים פרשה פרש את דברי רבי יוחנן כך, כאשר מתקנים חצר על ידי העמדת פס ברוח אחת מצד אחד בלבד צריך שיהיה הפס ברוחב ארבעה טפחים, אבל כאשר מעמידים פסים משתי רוחות, משני הצדדים, די בכך שיהיה בהם משהו לכאן ומשהו לכאן. לא צריך רוחב של ארבעה טפחים. ועד אתני, הברייתא ששנה, עד הברבימי, שבה נתבאר שצריך להעמיד שני פסים שכל אחד מהם רחב שלושה טפחים, רבי היא, זוהי שיטת רבי המצריך לעשות שני פסים בחצר, וסבר לה וסובר רבי, כשיטת רבי יוסי לקמן בדף י' עמוד ב', ששיעור רוחב לחי הוא שלושה טפחים. ולפי התירוץ הזה צריך לומר שדברי רבי יוחנן נאמרו בשיטת חכמים הסוברים שחצר ניתרת בפס אחד, אלא שרבי יוחנן מפרש את כוונתם לעניין פס שרחב ארבעה טפחים, ואין חכמים מצריכים את השיעור הזה אלא כשעושה פס אחד, אבל כשעושה פסים משני צדדים די לעשות משהו מכאן ומשהו מכאן. נמצא לפי הפירוש הזה ברש"י שנחלקו רבי ורבנן בשני עניינים, א', לדברי רבי לעולם אין די בפס אחד, ואילו לדברי חכמים די בפס אחד רחב ארבעה, ב', באופן שעושה פסים משני צדדים, לדברי חכמים די להניח משהו מכל צד, ואילו רבי סובר, כפי שהסביר עבד הברבימי, שצריך פס ברוחב שלושה טפחים מכל צד. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף י' במסכת העירובין, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, האם מועילה צורת הפתח במבוי הגבוה מ-20, והאם מועילה המלטרה, במבוי הרחב מ-10 אמות. שאלה שנייה, מדוע אין אומרים שבוודאי מועילה צורת הפתח משום שהיא כלכי? תשובה בתוספות. שאלה שלישית, בברייתא מוכח ששטח המוקף דפנות שריבה בהם פתחים, אם הפרוץ מרובה אסור לטלטל בו. האם ניתן להוכיח מכך שלא מועילה צורת הפתח בפרוץ מרובה על העומד? שאלה רביעית, מחידש רב חיסדא בדין צורת הפתח? שאלה חמישית, פתח עגול כקשת, האם חייב במזוזה? והשאלה האחרונה, כיצד הכשר מבוי שאינו מפולש? בשונה הלכות אנחנו משננים מספר הלכות למעשה אודות אשר למדנו היום הזה בדפינו היומי. הייתה למעלה מ-20 ועשה למעלה בפתחו כמין קנים בולטים, מספיק בקורה, שכיוון שיש בו שינוי הכל מסתכלים בו, ומתוך כך מסתכלים גם בקורה. אף על פי שהוא למעלה מ-20. אבל הקנים אינם מועילים לרוחב יותר מ-10 אמות, להתירו בלא צורת הפתח. אם עשה צורת הפתח אפילו לפרצה יתירה מ-10 אמות מותר, ואפילו לא נעץ אל 4 קונדסין ב-4 רוחות, ועשה צורת פתח על גביהן, מותר. ואני מילי בחצר ומבוי שיש בהם דיורים, אבל בביקה לא יועיל בשביל הרוחות על ידי צורת הפתח. ולרמב"ם אין צורת הפתח מועילה לפרצה יותר מ-10 אמות, אלא אם כן הוא עומד מרובה על הפרוץ. צורת פתח שעשה אותה מן הצד אינה כלום, שאין דרך הפתחים להיות בקרן זווית אלא באמצע. אם חיבר הקנה העליון של צורת הפתח לשני הקנים או לאחד מהם מן הצד, לא מועיל. צריך שיהיו הקנים בצדדים חזקים לקבל דלת כלשהו אפילו של קש או של קנים. אבל קנה שעל גבן, סגי בכל שהוא. מהו צורת הפתח? קנה מכאן וקנה מכאן וקנה על גביהם אפילו אינו נוגע בהם, אלא שיש ביניהם כמה עמות, ובלבד שיהיה גובה הקנים שמכאן ומכאן 10 טפחים, ויהיו מכוונים כנגד קנה העליון. זהו שונה הלכות שלנו להיום, ואנחנו חותמים עם משנה יומית על שני חלקיה.
ויבוא למקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולמקרא ולמשנה וללימוד שבשמיים.
בחלק הראשון של משנתנו היומית, אנחנו משננים משניות שאין עליהן גמרא, ואנחנו אוחזים בסדר זרעים, מסכת מעשרות, פרק ג' משנה א'. כבר הזכרנו שחצר קובעת למעשר, כלומר שהמביא פירותיו לחצר אסור לאכול מהם אפילו אכילת הרעי עד שיפריש מהם תרומה ומעשרות. דנה המשנה במעביר תאנים דרך חצרו למקום שרוצה ליפשנשן ולעשות מהם קציות. אומרת המשנה מעביר תאנים בחצרו לקצות שהעבירם דרך חצרו למקום מיוחד הנקרא מוקצה כדי ליפשם שם ולעשות מהם קציות. בניו ובני ביתו ושאר בני ביתו כגון אשתו אוכלים מן התאנים אכילת הרעי ופטורים מן המעשר שאין החצר קובעת למעשר בדבר שלא נגמרה מלאכתו. אבל בעל הבית עצמו אסור לאכול מהם מעלה במוקצה בלבד, ששם ניכר הדבר שלא נגמרה עדיין מלאכתם של התאנים. אבל במקום אחר אין זה ניכר. ועוד שאם בעל הבית אוכל מהתאנים הללו, הרי זה כאילו נמלח עליהם שלא לקצותן אלא לאוכלם כמות שהן, והרי הם כנגמרה מלאכתם, לכן לגביו קובעת החצר למעשר. לא כן בבנה ובני ביתו שאין הדבר תלוי בדעתם אם לקצותן או לא לקצותן, וכיוון שדעת אביהם לקצותן, הרי עדיין לא נגמרה מלאכתם, ולכן לגביהם אין החצר קובעת למעשר. הפועלים שאימו, שעושים אימו מלאכה אחרת ולא בתאנים, שבחיגון זה אינם אוכלים מן התורה, בזמן שאין להם עליו מזונות שלא פסק להם מזונות, אבל הוא מרשה להם לאכול מן התאנים, אוכלים אכילת הרעי ופטורים מן המעשר, שנתן להם את התאנים במתנה, ואין מתנה קובעת למעשר. אבל אם יש להם עליו מזונות שפסק עמהם לתת להם מזונות, הרי אלו לא יאכלו מן התאנים עד שיפרישו מהם תרומות ומעשרות, שהרי זה כאילו בעל הבית מוכר להם את התאנים במזונותיהם, וכיוון שהם נוטלים את התאנים לאכילה, חשובות הם לגביהם כנגמרה מלאכתם, ולכן הרי זה מקח הקובע למעשר. מסכת מעשרות, פרק ג' משנה ב', המוציא פועליו לשדה לעשות עמו מלאכה ולא בפירות שבחיגון זה אין אוכלים בפירות מן התורה, בזמן שאין להם עליו מזונות שלא פסק עמהם ליתן להם מזונות, אלא שנתן להם רשות לאכול מן הפירות שבשדה, אוכלים אכילת הרעי מן הפירות ופיטורים מן המעשר, שהרי מקבלים הם את הפירות במתנה, ואין מתנה קובעת למעשר. ואם יש להם עליו מזונות שפסק להם מזונות, והרי יש כאן דין מקח הקובע למעשר, אוכלים אחת אחת מן התאנה, תולשים מאילן תאנה אחת אחת ואוכלים אותה, שאויל ולא נגמרה מלאכתם, מן המקח כשלעצמו קובע באכילת הרעי זו של אחת אחת. אבל לא מן הסל, לא יאכלו מן התאנים שבסל, ולא מן הקופה, מן סל גדול, ולא מן המוקצה, מהתאנים השטוחות במוקצה, שבכל אלו נצטרפו הפירות והוקבעו למעשר, ואסור לפועלים לאכול מהם, אפילו אחת אחת עד שיפרישו תרומות ומעשרות.
בדרך ארץ ולמי יקרוא ולמי ישנו וללימוד בדרך ארץ ולמה עשו עשרת זוי נביאים שבשומיים
כעת אל מפעל המשנה היומית קביעותה, והיום הזה בסייעת הדשמיה מתחילים בשעה טובה ומוצלחת את סדר טהרות, העוסק בדיני טומאה וטהרה. המסכת הראשונה בסדר טהרות, מסכת כלים. פרק ראשון משנה א'. הפרק הזה הוא כעין פתיחה לכל סדר טהרות, והוא מפרט אבות הטומאה ומדרגות כוח טומאתם זו למעלה מזו, מאחר שלא כל אבות הטומאה שווים בכוח טומאתם. המשנה שפותחת את מסכת טהרות, מונה אבות הטומאה שאינם מתאמים אלא במגע. אומרת המשנה אבות הטומאות שמתאמים אדם וכלים, השרץ, היינו שמונת השרצים המפורטים בתורה, והם החולת והאכבר והצב והענקה והכוח והלטאה והחומת והתנשמת, שמתאמים במותם אדם וכלים הנוגעים בהם, ושכבת זרע שמתאמה אדם וכלים, לרבות הנוגע בשכבת זרע שהוא תמה, ודווקא שכבת זרע של ישראל כשהוא כבר בן 9 שנים ויום אחד, ולא פחות מזה, ושיעורה לתמה את הנוגע בחי הדשה. אבל הרואה את השכבת זרע בבשרו, אפילו כמות כלשהי, תמה. ותמה מת, הנתמה במת, ויש מפרשים שמדובר כאן דווקא באדם שנתמה במת, שהוא נעשה אב התומה לתמה אדם וכלים במגע בלבד, אבל כלים שנגעו במת, הרי הם נעשים אבי אבות התומה כמו המת עצמו. וכן כלים שנגעו באדם שנתמה במת, ובאדם שנגע בכלים שנתמאו במת, הרי הם אב התומה, כדין האדם שנגעו בו, ותמאים תומת שיבה. אבל כלי חרס או אוכלים ומשקים שנגעו במת, אינם נעשים אב התומה אלא ראשון לתומה. והמצורה בימי סופרו, שכן המצורה סופר 7 ימים לאחר שנטהר מצערתו. באותם 7 ימים הוא נקרא שהוא בימי סופרו, ועדיין הוא טמא ומטמא אדם וכלים במגע. ומי חטאת המים שנתקדשו באיפר הפרה אדומה, שאין בהם כדי הזיה כשיעור הזיה, אינו כדי להדביל בהם ראשי גבולי אזוב. אם אין בהם כדי הזיה, אינם מטמאים אלא במגע. והנוגע בהם אינו מטמא בגדים אלא אוכלים ומשקים. הרי אילו כל אבות הטומאה שנמנו במשנתנו מטמאים אדם וכלים במגע, כשנגע בהם אדם או כשנגעו בהם כלים, וכלי חרס באוויר, כשהטומאה היא באוויר כלי החרס, היינו בתוך הכלי, בין שנגע בכלי, בין שלא נגע בו, הרי היא מטמאה את הכלי, אבל אם נגע הטומאה בכלי מבחוץ, לא נטמא הכלי. ואינם מטמאים במסע, שאם אדם נושא את הטומאה ואינו נוגע בה, אינו נטמא בכל הטומאות שנמנו במשנתנו, שנאמר בהם הנוגע ולא נאמר בהם הנושא. סדר טהרות, מסכת כלים, פרק א', משנה ב'. למעלה מהם, מאבות הטומאות המנויים במשנה הראשונה, כלומר חמורים מהם בדבר המפורש להלן, הם מאבות דלקמן, נבילה כזית מבשר נבילה, ומי חטאת מים המקודשים באיפר פרה אדומה שיש בהם כדי הזיה, שהם שני אבות הטומאות הללו, לא זו בלבד שהם מטמאים אדם וכלים במגע, אלא אף מטמאים את האדם במסע שאדם הנושא אותם, אף על פי שאינו נוגע בהם, הרי הוא נטמא לטמא בגדים במגע, שאם בשעה שהוא נושא את הטומאה הוא נוגע בבגדים, הרי הוא מטמא אותם, וחסוכי בגדים במגע. במפרשים מבואר, מנועים הבגדים מטומאה אם האדם אינו אלא נוגע בנבילה ובמי החטאת ואינו נושא אותם, כלומר, שהנוגע בהם אינו מטמא אפילו בגדים שעליו, שכן בנבילה נאמר הנוגע בנבלתה יטמא עד הערב, וכן נאמר במי חטאת והנוגע במי הנידה יטמא עד הערב, ולא נזכר שם כיבוש בגדים. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בסייעתא דשמיא ענקית. היום הזה, למד במנחם אב תשפ"א א' דראש חודש אלול תשפ"א, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה, דף י' במסכת עירובין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שישי א' באלול, ב' דראש חודש אלול תשפ"א, ונלמד כהרגלנו בסייעתא דשמיא בערבי שבתות וימים טובים שני דפים, דפים י"ב וי"ג במסכת עירובין. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, חודש טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה ושמחה וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית, אחי וראי. הכל טוב ולהתראות. חודש טוב ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.